תשעה באב תשפ"ג 1954, שנים לחורבן הבית השני. נהיה כאן איתכם בסייעתא דשמיא עד השעה 8. אמנם אנו כבר לקראת סיומו של יום תשעה באב, יום צום תשעה באב, אבל עדיין אנחנו במסגרת האבל הגדול, עדיין בתוך יום תשעה באב, האבל הגדול על חורבן הבית הראשון והשני, כמו שפתחנו 1954 לחורבן הבית השני, ו-2444 לחורבן הבית הראשון. זה לא הזמן להאריך, אמנם הדעה היותר רווחת 1955 לחורבן הבית השני, אבל ידועה דעתו וידוע ביורו של רבנו מרן ראש הישיבה הרב מזוז, שהשנה זה 1954, ולדעת התוספות בעבודה זרה, דפתת זה 1953. בכל מקום, שנים רבות שעברו מחורבנו של הבית השני, ואנחנו עדיין שנה בעצם מבכים ובוכים על חורבן הבית. בשעה הזאת ניגע בשני עניינים מרכזיים, גם במה שקשור ליום תשעה באב, מהותו של היום, הדברים שירו לאבותינו, ניגע בדברי חז"ל לגבי היום הזה, וגם קצת עניינים של מוסר וחיזוק לתקופה הזאת וכמובן ליום הזה. נפתח עם המשנה מסכת תענית. המשנה אומרת דף כבב עמוד שני, חמישה דברים אירו בתשעה באב. חמישה דברים גם כתוב שם שאירו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים ביום תשעה באב. הדבר הראשון, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. מתוך אותם חמישה דברים, הדבר הקדום ביותר זה מה שנגזר על דור המדבר, שלא ייכנסו לארץ בגלל שבחו על מה שאמרו המרגלים. הגמרא שם בתענית דף כ"ט לומדת את זה מפסוקים, ושם הגמרא אומרת שאמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, הרי ודאי שארץ ישראל היא ארץ טובה כל כך, ודאי שלא היה סיבה חלילה וחס לבכות על דבר שכזה, אלא אדרבה, צריכים לקבל את דברי הקדוש ברוך הוא ולא את דברי המרגלים, בכו בכייה של חינם, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה של דורות. אז זה הדבר הראשון, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זה הדבר הראשון הקדום ביותר מתוך החמישה דברים שירו לאבותינו ביום תשעה באב. הדבר השני, חרב בית המקדש בראשונה. בית המקדש הראשון שעמד על תילו 410 שנים, כמבואר ביומא דף ט', 410 שנים עמד בית ראשון על מקומו ועל מכונו, הוא נחרב גם כן בתשעה באב, והגמרא, זה המשנה. הגמרא מביאה בעצם שני פסוקים שלכאורה מעט סותרים בנקודה הזאת. במלאכים כתוב שבחודש החמישי, שזה חודש אב, בשבעה לחודש בעצם בא נבוכדנצר, כן, הגיע שר הטבחים נבוזרדן והחריבו את הבית. ואילו בספר ירמיה כתוב שזה היה בעשור לחודש החמישי, שזה חודש אב. אומרת הגמרא, אי אפשר להגיד בזין לחודש, כי כתוב בעשירי בספר ירמיה, אי אפשר להגיד בעשירי, הרי כתוב בשביעי בספר מלאכים. אז איך אפשר להסביר את שני הפסוקים? אומרת הגמרא, לבאר את העניין, שבזין, כלומר בשבעה לאב, נכנסו להיכל ואכלו וקלקלו וכו'. כלומר, יומיים או שלושה ימים, הם ככה באו ונכנסו שם להיכל, מקום כזה קדוש, היכל, מה שנקרא, כן, שמו היכל, ושמו גם הקודש, ואפשר גם להעריך בלי ספק שהם גם נכנסו לקודש הקודשים. אכלו וקלקלו, רק אדם שומע את דברי חז"ל, שכשלושה ימים אותם אנשים טמאים, חיילי נבוכדנצר, אכלו וקלקלו שם במקום הקדוש הזה, מקום של, שבו שורה השכינה. זה כבר דבר שאדם קורא את זה מיד, איני יורדה מים על חורבן ירושלים. להבין את המשמעות הזאת, כמו שאמרתי, גם להיכל, זה כתוב בחז"ל, להיכל המסתבר שהם ודאי לא הסתפקו בקודש, אלא נכנסו גם לקודש הקודשים, מקום שהזר הקרב יומעט, נכנסו ושם אכלו וקלקלו. איני יורדה מים על חורבן ירושלים, ברח דודי ובא שודדי. אז זה מה שהיה בזין, אז נכנסו אל ההיכל, אל בית המקדש, אל ההיכל עצמו. אבל בתשיעי, סמוך לחשיכה, סמוך לסיומו של יום התשיעי, הציתו בו את האור והיה דולק כל היום, והמשיך לדלוק בעשירי, שנאמר, וזה גם כן בספר ירמיה, אוי לי כי פנה היום, כי ינטו צלילי ערב. אז כלומר, הפסוק במלאכים שומר בשבעה לחודש, הוא מכוון ובעצם מדבר על הזמן שנכנסו להיכל, אכלו וקלקלו בזין, בחט וגם בטט. אבל בסמוך לסיומו של יום ט', סמוך לחשיכה, כלומר כבר אחרי חצות היום וככה, איך לשון הגמרא, סמוך לחשיכה, אז הציתו את האור ביום ט' עצמו, אבל עיקר שריפתו היה בעשירי. אומרת הגמרא שלכן אמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו דור, זה אלמלא עם יוד, אלמלא עם יוד בסוף זה אלמלא אילו כן, אילו הייתי באותו דור, הייתי קובע בעשירי. כלומר, כי עיקר השריפה הייתה בעשירי, הגמרא מסבירה שנקבע באמת בתשיעי, כי חכמים שלא קבעו בעשירי, אלא בתשיעי סברו שהתחלת דפורנות העדיפה. יותר מתייחסים ליום שהחל הפורנות, ולכן קבעו את הצום בתשיעי. וזו הסיבה באמת שאנחנו בעצם נמנעים מלאכול בשר ביום עשירי, ככה כותב מרן, שמנה קשר להימנע מאכילת בשר. גם בעשירי לחודש, מרן בסימן תף קוף נון חט, הוא אומר לא לאכול בשר ולא לשתות יין, וכי באמת עיקר השריפה של בית המקדש הייתה ביום העשירי, והאשכנזים גם מחמירים בתספורת ובקיבוס ביום הזה, כמו שהביא הרב בחזון עובדיה בשם כמה מרבותינו האחרונים, גדולי הפוסקים, אבל בית המנהג של הספרדים, מה שכתב מרן על הבשר, יש גם ספרדים שהחמירו בזה לגבי העניין של תספורת וקיבוס. בסידור איש מצליח לתשעה באב כתוב כך, ומי שיכול להימנע מלהסתפר עד י' באב תבוא עליו ברכה. אבל פה כתוב, ואם חל תשעה באב ביום חמישי, כמו היום, כמו השנה, לכל הדעות יכול להסתפר בשישי מפני כבוד השבת, אבל לא לאכול בשר. כמו שגם כותב הרב וחזון עובדיה, נקרא את לשונו, מותר לספרדים בעדות המזרח להתרחץ ולהסתפר ולחבס במוצאי תשעה באב, והאשכנזים נוהגים להחמיר בזה. ובשנה שחל מוצאי תשעה באב בליל שישי, שהוא ערב שבת, מותר גם לאשכנזים להתרחץ ולהסתפר ולחבס לכבוד שבת, אז זה כמו מה שקורה השנה. עמוד לפני כן כותב מרן הרב עובדיה את הדין הזה שכתב מרן, מנה כשר שלא לאכול בשר, לא לשתות יין, בליל עשירי ויום עשירי, כי בתשעה באב לעת ערב נכנסו האויבים, והציתו אש בהיכל והנשרף עד שקיעת החמה של יום עשירי. פה הרב מביא דבר מעניין מאוד, בשם הגאון שואל ומשיב, זה הגאון רבנו יוסף שאול נתנזון, רבה של לבוב, הלוי למברג, הוא כותב שעל בית ראשון נאמר בגמרא, שעיקר שריפתו הייתה ביום עשירי, ועל זה אמר רבי יוחנן, שאילו הייתי באותו דור, כלומר בדורו של בית ראשון, הייתי קובע את הצום ביום עשירי, אבל לגבי בית שני, שריפתו כולה הייתה ביום ט'. אז זה חידוש מעניין שאומר השואל ומשיב, באמת פשט הגמרא באמת על בית ראשון, כמו שהוא אומר השואל ומשיב, כי הגמרא הביאה פסוקים שכמובן דיברו על בית ראשון, אין לנו פסוקים על חורבן בית שני, כי חורבן בית שני כבר היה אחרי הנבואה כמובן. אז זה ככה כותב הגאון שואל ומשיב, ואומר זה הסיבה שיש קהילות כמו שכותב רבנו הגדול הבן ישחי, שאצלם בבגדד כן נהגו לאכול בשר בליל עשירי, אומר הרב, יש להסביר את מנהגם על פי דברי השואל ומשיב, שבית שני לא נשרף בעשירי אלא דווקא בתשיעי. אז זה בנושא הזה, בכל מקום, בית ראשון בוודאי נשרף רובו בעשירי, בית שני אומר השואל ומשיב שנשרף בתשיעי, וזה עוד דבר מעניין מאוד בנושא הזה. אז אומרת הגמרא, היינו, המשנה שראינו מקודם, חמישה דברים היינו בנושא השני שנחרב בית, בית המקדש בראשונה, והדבר השלישי הוא בשנייה, גם בית שני נחרב בתשעה באב. אומרת הגמרא שבאמת יש עניין של מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, אז כמו שבפעם ראשונה בבית המקדש ראשון נחרב בתשעה באב, ככה זה גם בית שני, כי מגלגלים חובה ליום חייב. הגמרא אומרת שזה היה במוצאי שבת, כן, כמו שהשנה שעברה, שחל תשעה באב במוצאי שבת, וכתבו רבותינו, רש"י כותב, בעצם זה מקורו בסנהדרין, בדף ק"ח, קוף דלת, שכתוב בפסוק באיכה, בכות יבכה בלילה ודמעתה על לחייה, בכות יבכה, יש פה שני בכיות, זה בכות וגם תבכה, זה רומז על שני בתי המקדש, גם בית ראשון, גם בית שני. אז הדבר השני, זה חורבן בית שני, בית שני, כמו שאמרנו מקודם, 1954 שנים לחורבן, בשנת ג' אלפים תף תף כפתת, ככה, כמו שאמרנו, אומר רבנו מרנו שהישיבה הרב מזוז, על פי דברי רבנו הרמב״ם, בשלוש מקומות בספרו, על פי גם דברי רבנו המבית, בתשובותיו חלק א' סימן נ', על פי דברי רבנו הגר"א, ורבנו יונתן אייבשיץ. לדעת התוספות, ולהבדיל להבדיל ספרי ההיסטוריה, גם כן ככה אומרים, שזה היה שנה אחר כך, בתף תף למד, כלומר שנת 70 לספירה למניינם, כן, למניין הגויים, ומכל מקום, זה למעלה מ-1950 שנה. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו קודם, נגזר עליו אותנו שלא ייכנסו לארץ, הדבר הקדום ביותר. הדבר השני, נחרב בית המקדש בראשונה, כעבור 490 שנה נחרב בשנייה, והדבר השלישי, ונלכדה ביתר. כמו שאומר רבנו מרנו של הישיבה, שיש מקום לומר דווקא ביתר ולא ביתר, כמו שכתוב באחת מהקינות, בא ביתר ושם ביתר, יש שם חרוזים. ככה כותב הגאון רבנו המלכת שלמה, הגאון רבי שמעון עדני, בשם רבנו יוסף, מביא הרבה הגאות בשמו כידוע, שאומרים ביתר. ביתר או ביתר זה אותו רעיון של הגאה. מכל מקום, העיר הזאת שהייתה עיר גדולה, כמבואר, גמרא בגיטין דף נ"ז, מתארת את הטרגדיה הנוראה הזאת של חורבנה של ביתר, שממש המוני המוני בני אדם פשוט שם נפלו ונהרגו בסיפור הזה. אחד הקיסרים האכזרים ביותר של רומי היה אדריאנוס, היה אספסיאנוס, היה קיסר בחורבנה של ירושלים בבית שני, כמובן בגיטין דף נונבב, וכן הלאה, זה, וכן, בעצם מפורסם, דברים ידועים, אבל זה גמרא בגיטין. אחר כך, כאשר הוא סמוך לחורבן, הוא מונה לקיסר של רומי, הוא בתחילה היה הנציב בירושלים, שהיה ממונה על המצור, וכאשר המלך מת, מלך רומי, אז הוא מונה למלך, הקיסר של רומי, ואז הוא שלח את טיטוס, שיהיה אחראי על חורבנה של ירושלים, אחר כך טיטוס מונה לקיסר. וכעבור כמה עשרות שנים, מונה אדריאנוס, שהיה כאמור אחד הקיסרים האכזרים ביותר, היה בתקופה הזאת של מרד בר כוכבא, הלא הוא בן קוזיבה, ובמסגרת כל הטרגדיה הזאת שם היה את הסיפור של ביתר. אז הוא היה קיסר אכזרי מאוד. יש דיון כמה שנים ממש אחרי החורבן היה חורבנה של ביתר, יש אומרים 52 שנה אחר החורבן, ויש אומרים 73 שנה אחרי החורבן. רבנו היחין, הגאון רבי ישראל ליפשיץ, מביא את הדעות בנושא הזה. מי שירצה לראות קצת הרחבה בנושא, יש בירחון אור תורה. לפני שנתיים, אב תשפ"א, יש שם מאמר, מתי נפטר רבי עקיבא, מתי נחרבה ביתר, כל הנושא הזה. אבל עשרות שנים אחרי החורבן, היה החורבנה של העיר ביתר. יש להבין ויש לשים לב, שבעצם כל הגזרות הקשות, תכף ניגע בכמה מהם בלי נדר, כל הגזרות הקשות במשך ההיסטוריה 1900 שנה ויותר, כמובן זה נגזר מהחורבן הבית. הבית נחרב, עם ישראל יצא לגלות השנייה, וצרות וגזרות היו בעצם מנת חלקם. אבל חורבן ביתר זה לא רק כחלק מהגלות, זה היה ממש כהמשך של מאורעות החורבן עצמו. הרי אותם עשרות שנים ביותר אחרי החורבן, מלכות רומיות שלטה בעולם וגזרה גזרות קשות על עם ישראל. חורבן העיר ביתר זו אחת הגזרות הקשות ביותר. גם ניקח למשל את פטירתו, הריגתו של רבי עקיבא, שסיפור ממש נורא, נורא והיום, שהיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, הגמרא בברכות דף סמך א', שהיה רבי עקיבא מקיל קהילות ברבים, למרות שמלכות הרשע, מלכות רומי עשרה, אבל רבי עקיבא אמר שבלי תורה אין קיום לעם ישראל, אין שום מקום לקבל את הגזרה הנוראה הזאת של, שיש איסור לעסוק בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך, ועסק בתורה בכל הכוח, והקיל קהילות ברבים, עד שתפסו אותו, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. כלומר, בעצם הרגו אותו במיטה משונה. היה רבי עקיבא, קורא קריאת שמע, ויצא נשמתו באחד. הדבר שגזירה נוראה, אחד מגדולי גדולי רבותינו התנאים, רבי עקיבא שהיה רב רבנן, כל כך הרבה מהתנאים היו תלמידיו, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה, ועוד גדולי עולם, כמבואר גם במסכת יבמות, ואותו גדול וצדיק נהרג על ידי מלכות הרשע, היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, פשוט במיטה משונה. אנחנו גם מזכירים את זה בקינה הידועה, אלה הזכרה ונפשי עליי ישפחה, כי בלעונו זאבים כעוגה בלי הפוכה, כי וימי קיסר לא עלתה ארוחה לעשרה הרוגי מלוכה. רבי עקיבא, כן, הוא היה מעשרה הרוגי מלוכה, כמו שפה בסידור יש מצליח, יש פה הערה למעלה, שכבר העירו שלא היו העשרה נזכרים פה בזמן אחד, כי רבי עקיבא וחבריו נהרגו בחורבן ביתר, כ-60 שנה אחרי חורבן הבית. כאן מובא שרבנו בכי ככה כתב, שלא היו בזמן אחד ולא נידונו כולם ביחד, אבל אלה עשרה הרוגי מלוכה שהיו בסביבות התקופה של חורבן הבית, אבל לא ממש בתקופה אחת. ופה שכאשר המקונן מתאר את רבי עקיבא, אז הוא כותב, פקידים נהרגו מאחרי שבט בתי כנסיות, מלאים מצוות כרימון ודורשים בכל זוויות, וציווה להוציא את רבי עקיבא, דורש כתרי אותיות, וסרקו את בשרו במסרקות של פיפיות, כמו שאמרנו הגמרא מסכת ברכות, שהיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. פה ממש תיאורים, ממש ממש אדם קורא, ממש הלב נרעד והעיניים דומעות, על התיאור הזה, על הריגתם של עשרה הרוגי מלוכה. לשפוך דמו מאר כשורפר וצרח עליו רבי ישמעאל בכל מר כשופר, הלשון הממארת לדבר עם רשפר, איכה לוכחת את האפר. ועוד ועוד דברים ממש שמרעידים את הלב. מה נקרא עוד קטע אחד? ציווה להוציא את רבי חנניה בן תרדיון מבית עולמו, בחבילי זמורות קרחו גולמו, וספוגין של צמר שמו על ליבו לעכב עצמו, מיד נשרף. וספר תורה עמו. אז כל הגזרות האלה הם היו כהמשך וכחלק מכל אותם עשרות שנים של אחרי החורבן, כחלק בעצם ממאורעות החורבן, אפשר להגדיר את זה. כמו שאמרנו, חוץ מכל הגזרות של הגלות, שזה פועל יוצא מהחורבן, כן, כי עם ישראל יצא לגלות, וכשעם ישראל בגלות אז היו הרבה בגזרות, והכל החל בחורבן בית שני, אבל את הגזרות שהיו ממש כחלק ממאורעות החורבן באותם עשרות שנים. אחת מהן, כמובן, אולי הגזרה מהקשות ביותר, זה חורבנה של ביתר. רבותינו בגיטין דף נון זין, שם אומרים על הפסוק, פסוק באיכה, גדה באחורייו כל קרן ישראל, אלו 80,000 קרני מלחמה, שנכנסו לכרך ביתר בשעה שכבשוע וכו', עד שהלך דמן ונפל הים הגדול. עד שהלך דמן, אדם הלך וככה זרם. וכתוב, כן, הגמרא מביאה בשם הברייתא, ששבע שנים בצרו העקום הגויים את כרמיהם בדם של ישראל, לא היו צריכים לקנות זיבול לאדמה, אלא השתמשו בדמם. כן, היה ממש דבר שמלמד על העומק הטרגדיה הנוראה הזאת של חורבנה של ביתר. רבותינו אמרו בירושלמי, של הרשע הזה, האכזרי אדריאנוס, היה כרם גדול מאוד, 18 מיל על 18 מיל, זה כרם גדול מאוד, והוא לא רצה כנראה להשקיע כסף על גדר לכרם, והוא השתמש בגופותיהם של ההרוגים האלה לגדר לכרם, עשה מהם גדר לכרם. היה נורא והיום חורבנה של העיר ביתר. אז נקרא שוב את המשנה, הדברים הראו בתשעה באב, וכאמור זה המשנה בסוף תענית, הדבר הראשון נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, כמו שכבר הסברנו מקודם, וחרב בית המקדש בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. בעצם המגילה, מגילת איכה שאנו קוראים בתשעה באב, היא מתארת לנו את חורבן בית ראשון, את כל הקושי, את כל המאורעות הקשים הללו שהיו בזמן חורבן בית ראשון. בין הדברים, למשל, על אלה אני בוכייה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בניי שוממים כי גבר אויב. ככה קוראים את הדברים, ואדם מרגיש את מאורעות החורבן, בתיאור, ממש תיאור כל כך חי, כל כך נוגע ללב, על אותה מאורעות. אין ספק שגם כאשר קוראים את אותו, נקרא איזה קינה או קטע שחיבר רבנו מרן החידה עבור תיקון חצות שאומרים ביום, הרי אנחנו אומרים תיקון חצות ביום, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, דיברנו על זה באחת מהפינות בבוקר, אולי אפילו פעמיים כאן בבוקר, לפני כ... שבועיים שלוש, דיברנו בהרחבה על הנושא הזה, ויש את המנהג החשוב הזה של אמירת תיקון חצות ביום, חוץ מכל השנה כולה, בלילה, אבל יש את העניין של אמירת תיקון חצות ביום, בזמן בין המצרים. השם מרן החידה, הפיוט הזה, הקינה הזאת שהוא חיבר, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על חורבן בית המקדש. אדם קורא את הדבר הזה, הוא מבין כמה וכמה צער גדול יש, כמה יש, אם נמשיך, אוי לי על שריפת התורה, אוי לי על הרגת הצדיקים, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה, פה יש עוד רשימה, אוי לי כי גבר אויב, אוי לי על צער כל העולמות וכו'. ואין ספק שאדם בעצם מבין את המעלה של עם ישראל שהיה בית המקדש קיים, ביחד עם כל העניין של הקורבנות, קורבן התמיד, אדם חטא, מביא קורבן, קורבן תודה, כל הקורבנות, קורבן פסח, והשמחה הגדולה שהייתה בעלייה לרגל, כן, בחג הסוכות וכו' וכו'. כל זה לא בידינו, שאדם בעצם מנסה להבין את מה היה בידינו ומה היום חסר לנו, הרבה יותר יהיה קל להבין את עומק השבר, את עומק החורבן. ובעיקר שאדם גם רואה היום, נכון, זכיר, היום ירושלים בנויה, אבל אתה מסתכל על מרכזה של ירושלים, שזה בית המקדש, עדיין הוא נמצא בחורבנו. בית המקדש, אין אפשרות להקריב קורבנות, מצפים ומחכים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שזה עדיין לא קרה. האדם מבין את הצער הזה, אדם מבין את החורבן הזה, ושאדם חושב על כל אותם מאורעות קשים של אסונות שקרו אז. האמת, בדור שלנו שאדם שומע וקורא ויודע מה קרה בשואה הנוראה, הרי אי אפשר בכלל לתפוס מה שקרה בגטאות, גטו ורשה למשל, זה הרי נורא והיום. הרעב שהיה שם, זה פשוט דבר שאי אפשר בכלל לתפוס אותו. זה לא כל מוחה סביל דה, אי אפשר בכלל לתפוס את זה. זה נותן לנו בעצם קצת ככה לתפוס מה היה בחורבן. רעב ואסונות והרוגים, אנשים לא היה להם מה לאכול. נורא והיום, הגמרא במסכת גיטין דף נ"ו מתארת איך בחורבן בית שני לא היה מה לאכול. נורא והיום, שהאדם בעצם מכניס לעצמו לראש מה קרה, גם כבכי על הרוגים והאסונות שקרו אז, וגם על כך שעדיין כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחירב בימיו. דבר שחשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת. כל השנה כולה יש מצווה להתאבל על החורבן, כמובן בסימן א' ושולחן ערוך, שראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על החורבן, אבל ודאי ביום הזה, ודאי בתקופה הזאת של בין המצרים, וודאי ביום הזה יום תשעה באב. אדם, רבותינו אמרו כמה יש חשיבות, כמה יש מעלה, כמה יש זכות למי שמתאבל על ירושלים. ואין ספק שאנחנו יודעים שרבותינו אמרו חמישה דברים הראו לאבותינו ביום תשעה באב, כמו שהזכרנו מקודם, אבל במשך כל ההיסטוריה קראו עוד דברים אחרי שאמרו רבותינו את מה שהיה עד הדור שלהם. הרבה מהמאורעות הקשים קרו ביום הזה, כמו שחזל כבר כינו, הסבירו את זה, אמרו שמגלגלים חובה ליום חייו, זה יום תשעה באב, אז חורבן ראשון וחורבן שני גם הוא היה ביום תשעה באב, מגלגלים חובה ליום חייו. הרבה מאורעות קשים היו ביום הזה. רבנו אברבנאל כותב על הפסוק, פרא לימוד מדבר באהבת נפשה שאף הרוח טענתה מי ישיבנה, כל מבקשיה לא יעפו בחודשה עם צאונה. על הפסוק הזה כותב רבנו אברבנאל, מביא את הדברים שקרו בתשעה באב, זה בחודשה, זה רומז על חודש חמישי, ככה דברים ששמענו ממרן ראש הישיבה, בחודשה זה רומז על חודש חמישי. בחודש חמישי עם צאונה, הרבה צרות מצאו את עם ישראל בחודש הזה. אז אומר רבנו אברבנאל, שהרבה מהצרות קרו בתשעה באב, הוא אומר ככה אומר, הוא כותב שם בפירושו, שכמה מהשמדות והגירושים קרו בחודש זה. וגם כשגזר מלך ספרד על הגירוש, גירוש ספרד הגדול השני, שהוא הגירוש הגדול, בשנת רנה ב-1492, הוא אומר, גם כשגזר מלך ספרד על הגירוש, היה יום היציאה בתשעה באב. והוא לא ידע מזה, איפה המלך הזה יודע יום תשעה באב, מה לא ולזה. אך משמיים כך סדרו לקיים דברי הנביא בחודשה עם צאונה. אז באמת אחד מהטרגדיות הקשות ביותר שהוא במשך ההיסטוריה זה היה גירוש ספרד, כאשר מאות אלפי יהודים עזבו את ספרד, כמובן החזיקו בגאון בדת אבותיהם, באמונה בקדוש ברוך הוא, אבל הם נאלצו לעזוב. זה באמת היה דבר קשה מאוד לעזוב את ספרד, חלקם גם היה להם גירוש על גבי גירוש, כי חלקם עברו לפורטוגל השכנה, שבירתה ליסבון, אבל כעבור כ-5 שנים גם שם היה גירוש, וזה היה גירוש על גבי גירוש, הגיעו לכל מיני מקומות, לאמסטרדם, לטורקיה, למצרים, וזה היה נורא, והיום הגירוש הזה, כמו שכאן מעיד אברבנאל, רבנו אברבנאל, שהיום היציאה מספרד יקבע לתשעה באב. ועוד ועוד צרות וכל מיני גירושין ובעיות קרו ביום תשעה באב, וגם צרות שלא קרו בתשעה באב, ודאי שהם כחלק מאותה גלות גדולה שהחלה בחורבן בית שני ביום תשעה באב, כאמור שנת ג' אלפים תף תף כפתית. יש הרבה דברים שאדם רואה את כל הגירושים, את כל השמדות. אין כמעט קהילה, מוריי ורבותיי, אין כמעט קהילה שאין בסיפור דברי ימיה תיאור וסיפורים על גזרות ושמדות. יש קהילות שיותר, יש קהילות שפחות, אבל כל מיני מלכים שהיו שונאי ישראל וכדומה. אפשר לראות למשל בספר בין ששת לעשור של הגאון הצדיק הרב וולבה, ספר שנקרא במהדורה החדשה עולם הידידות. אולי בוא נקרא איזה בצילום של ההוצאה החדשה, זה לא ממש מהדורה חדשה, שם הוא מתאר בפרק שעוסק על המיסיון, שם הוא מביא ממש עם תאריכים מדויקים, שנים מדויקות, ככה בכותרות על כל מיני סוגי גזרות, שמדות, גירושין, עלילות דם, הוא מביא על כל מקום, באיזה עיר ואיזה תאריך, איזה שנה, יש רשימה ארוכה שעל כל קטגוריה וקטגוריה הוא בעצם מציין שהיא רשימה שאינה שלמה. גירוש ספרד, גירוש צרפת, גירוש אנגליה, עלילת האדם הידועה בדמשק, שהייתה בית אחת האחרונות, ועוד ועוד צרות רבות שקרו לעם ישראל בכל משך הגלות הגדולה שכאמור החלה עם חורבנו של בית שני. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ועוד גזרות רבות שקרו בתשעה באב חלקם, אבל חלקם גם אם לא, אבל כחלק מהגלות הגדולה הזאת. ככה אדם מבין את עומק הדברים. אדם בעצם בוכה על החורבן, ואומנה כבר עברנו את אמירת הקינות, והמתקרבים לאמירת הנחמה של מנחה, אבל עדיין אנחנו בתקופה הזאת, של, עדיין בזמן שהוא חלק מהשעות של האבלות על החורבן, וצריך עדיין זה הזמן לזכור את כל החורבן הזה, את כל הקושי הזה, את כל הצרות הללו. דרך אגב, יש רמז יפה על חורבנה של העיר ביתר בפסוק הידוע בירמיה, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נאי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. אז בסידור איש מצליח, כתוב שם בהערה למטה, רחל, בכי תמרורים רחל, זה ראשי תיבות ביתר. רומז, או ביתר אמרנו מקודם, רומז לחורבנה של העיר ביתר, כמו שתיארנו מקודם על גודל האסון הנורא של חורבנה של העיר, וודאי שאדם מתבונן בדברים האלה, רואה את הדברים, ומבין כמה חובתו לזכור את כל הצרות והבעיות השמדות שהיו. הזכרנו את השואה הקשה, ואין ספק שהשואה, אולי המאורעות הקשים ביותר, אפשר לקבוע מסמרות, אני חושב שהיו הרבה מאורעות קשים, נוראים כמו תח ותת ועוד ועוד, אבל אפשר באמת לקבוע מסמרות ולומר שמאורעות השואה היו אולי קשים ביותר מחורבן הבית. אני לא יכול לקבוע ולומר מה יותר, אולי מאורעות החורבן היו קשים יותר, לא מדבר על החורבן עצמו, אומר על האסונות והרוגים והרעב, אני באמת קשה לו לומר דבר ברור בנושא הזה, אולי יש כאלה שבדקו את זה והגיעו למסקנה, אבל ודאי, מאחרי החורבן, ודאי שמאורעות השואה היו הקשים ביותר, ובאמת זה חלק מהגלות הנוראה הזאת. אני הזכרתי את גטו ורשה, באמת אחד הגטאות הנוראה, מה שהיה שם זה נורא והיום, פשוט אי אפשר לתאר את זה. גטו שבתחילתו, כאשר בנו את הגטו, את החומות סביבו היו כרבע מיליון בני אדם, ובשעת חיסולו של הגטו, נשארו בו כמה עשרות אלפים בודדים, כולם פשוט נהרגו ולא נשארו שם, הוצאו להורג, ועוד שאר הגטאות והמחנות, דברים נוראים ובעצם איומים, שאדם בעצם מתבונן על התקופה הזאת. כמובן שהמחויבות שלנו בזמן הזה תזכור שאם אדם מתענה, עושה את חובתו, אדם בכל שלושת השבועות הללו, שאנחנו עכשיו נמצאים בסיומם, מתאבל על החורבן, יושב על הארץ, אומר תיקון חצות, אומר את הפיוט הזה, הפיוט המרעיד את הלב של מרן החידה, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על חורבן בית המקדש, אוי לי על הריגת הצדיקים, והוא כמובן לא שומע מוזיקה, וכן הזה הדרך, מי שמקל בווקלי, אז שומע ווקלי, אבל מוזיקה ממש הוא לא שומע, וכן הזה הדרך, אבל אם הוא לא שב בתשובה, אם הוא לא מתקן את המעשים, אז העיקר חסר מן הספר. הוא עשה את חובתו ההלכתית, אבל מה עם חזרה בתשובה? כמו שרבותינו לימדו אותנו על הסיפור של נינווה. כאשר מגיע יונה הנביא ואומר להם שהם לא ישובו בתשובה ועוד 40 יום ונינווה נהפכת. פשוט הם עשו מעשים שלא יעשו. אז התמלה השאה ואומר השם יתברך ליונה, תגיד להם, אם אתם לא שווים בתשובה, והיה גורלכם כגורל סדום בעמורה. הראש למטה, הרגליים ככה למעלה, פשוט העיר דהפך ונינווה נהפכת. 40 יום. ומלך נינווה, למזלו, וכן, ברוך השם, לוקח את תשומת ליבו את דברי הנביא יונה, ושק ואפר יוצא לרבים. כולם היו בצום, גם החיות, גם, כן, כמובן בני האדם, ושבו בתשובה ותקנו את מעשיהם הרעים. לקחו לתשומת ליבם בצורה הכי הכי מטווית, נקרא לזה. וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה. אומרת המשנה מסכת תענית, כאשר יש תענית היה אומר, היו אומרים דברי כיבושין, מה אמרו להם שם? וירא את שקם ואת תעניתם לא נאמר. השם ודאי ראה את השק, את התענית, דבר חשוב מאוד, חשוב. אבל מה הדבר שהנביא מדגיש? וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה. הדבר הראשוני, העיקרי, שאדם מתקן את מעשיו ושב מדרכו הרעה. ואיך אומרים? אפשר את האדם לפעמים אומר, שמה, אני אשוב בתשובה, אני אחזור בתשובה. אבל למה, אם אפשר לחזור היום בתשובה, למה שזה יקרה עוד שנה? היום זה הזמן. כל אדם מכיר את מקומו, את מעשיו. מי שלא זכה כל כך לדקדק בהלכות שבת, הגיע הזמן לשבת וללמוד הלכות שבת בקביעות. אין ספק שמי שלא לומד הלכות שבת, לא יוכל לקיים את הלכות שבת, את כל השמירת שבת כהלכתה, יש כל כך הרבה פרטי דינים, ולכן בוודאי שיקבע לו קביעות, ייקח את ספרו של רבנו מרן הרב עובדיה, שישה חלקים של חזון עובדיה, ייקח ספר מנוחת אהבה, יקבע, וככה הוא מתחזק בהלכות שבת, להוסיף שמירת שבת כהלכתה, בכל עניין ועניין, צניעות של בת ישראל, שהדבר הזה הוא חשוב כל כך, והדברים הבסיסיים ביותר ביהדות, הצניעות של בת ישראל. כל אחד ואחד לב יודע מורת נפשו, לב יודע איפה הוא נמצא, כל אחד מכיר את מעשיו, ואיפה הוא בעצם צריך לשפר את מעשיו. תפילה בכוונה. הרי הדבר שכל אחד מבין שבאיזה שלב הוא יצטרך הרי לשפר את מעשיו. כבר היום זה הזמן. זה עכשיו הזמן היום מקבל על עצמו שהוא מעכשיו משתנה. מעכשיו הוא נהיה טוב יותר. מעכשיו הוא נהיה משמח את הקדוש ברוך הוא יותר. זה הזמן ברגע הזה. בזמן שכולנו אבלים על החורבן, כל אחד יודע שכל מעשה טוב זה עוד אבן בבניין בית המקדש. זה עוד דחיפה על הגאולה השלמה. כל מעשה טוב. זה הזמן לשוב בתשובה שלמה. לשוב לקדוש ברוך הוא בכל לבבנו. כמובן ודאי בדברים שחזל נגעו בהם, שהביאו לחורבן הבית, כמו עד אחד הדברים הידועים ביותר, זה עניין של שנאת חינם. רבותינו מסכת יומד לפתת עמוד שני, אומרים שבית ראשון חרב על שלושת עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית שני על שנאת חינם ללמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד אותם שלושת עבירות החמורות. כי אם זה גרם לחורבן, וגם זה גרם לחורבן, מראה כמה חמור אצל הקדוש ברוך הוא שנאת חינם. זה גם מצד אחד עניין של להימנע מהרע, סור מרע, לא לסנוח חלילה את חברו, גם אם נראה לו שעשה לו, נגע לו, עשה לו איזה סטריטה ברכב, לא יודע מה, נגע לו ברכב, לא יודע מה עשה לו, הוא כבר כועס עליו, הוא כבר מי יודע מה, אדוני, לא צריך לסנוע את חברך, אהבת ישראל, סור מרעה, אבל גם עשה טוב. כלומר, גם לאהוב כל יהודי, לחשוב על כל יהודי, לחשוב איך אני נמנע מלפגוע בכל יהודי. אם דבר שהביא לחורבן, אם אתה לא מתקד אותו, העיקר חסר מן הספר, להוסיף במחשבה על כל אחד ואחד. בתוך המשפחה גם, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בין חברים בכיתה, שחלילה וחס, אם מישהו נכשל בכיתה שהוא פגע בחברו, או מציק לחברו, כן, ילד חביב ונחמד שמאזין עכשיו לדברים, תינוקות של בית רבן, אם אתה חלילה וחס מציק לחברך, אתה לא שם לב, אתה לא חושב על עצמך. תחשוב, הרי החבר שלי, כמה הוא סובל ממה שאני עושה לו. האם אני הייתי רוצה? אני אקבל על עצמי עכשיו שאני לא אעשה יותר דבר כזה שמצער את חברי. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתחזק באהבת ישראל, אני נמנע משנאת חינם, ובבקשה זה יהיה עוד אבן לבניין בית המקדש. לחשוב מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים. מי דסניח סני עלך לחברך לתעביד. וכל הזמן לחשוב איך אני יכול לשמח את חברי, להימנע מלצער את חברי. מספר הגאון הצדיק, המגיד הידוע, רבי שלום שבדרון, זצ"ל, שפעם אחת קרא אותו הגאון הצדיק המשגיח רבי אליהו לופיאן. זצ"ל היה כדוע אחד מגדולי גדולי המשגיחים, מחבר ספר לב אליהו. פורסם מאוד, הוא קרא את הרב שבדרון לבוא איתו כדי להוכיח איזה יהודי שהיה צריך להוכיח אותו על מעשיו קצת מפוקפקים נקרא לזה. טוב, אומר, באנו אליו. נכנסתי עם הרב לופיאן לביתו של אותו יהודי. מדברים איתו, משוחחים איתו. והרב לופיאן דבר איתו על דברים של, כן, מה בכך? מה שלומך? איך העסקים? מה עם הבורסה? איך הביזנס? לא יודע, אני שם, מנסה להעריך מה, דברים שהם מה בכך? מה קורה? מה חדש? ואחרי כמה דקות סיים את השיחה ויצא. אמרתי לו, ילמדנו רבנו, באנו לו פה כדי להוכיח אותו. להעמידו על טעותו, כן? לשפר את מעשיו. מדוע הרב דיבר את הדברים אחרים ויצא? אמר, תראה, היהודי הזה באמת היה צריך לשמוע מאיתנו תוכחה, כי מעשיו הם לא בסדר, יכול להיות שהוא היה מעט מצטער מהדברים, אבל כך הוא היה ראוי, כי אנחנו דואגים לטובתו שיחזור בתשובה ויתקן את מעשיו. אבל אשתו הייתה לידו. היא הייתה מצטערת מכך. היא הייתה אולי גם נפגעת מזה. היא ודאי לא הייתה צריכה להצטער. זה לא היה הסיטואציה המתאימה, הזמן המתאים בעצם להוכיח אותו, כי אשתו לא צריכה להצטער מהדבר הזה. נבוא פעם אחרת. מחשבה על תמיד, על כל כבודו של יהודי, על כל נקודה, על כל עניין. ידוע מה שחזל אמרו אפילו על בלעם. בלעם הרשע, שבא לקלל את עם ישראל, אמנם בסוף נמצא מברך, אבל בעצם בא לקלל. והאתון הרי מתה, האתון מצא את מותה, למה? אמרו חזל, שלא יהיה פגיעה בבלעם, הולך ברחוב, פתאום אנשים אומרים, תראו את האתון הזאת, הבטח השם את פי האתון, היא דיברה עם בלעם, ועשתה לו, וזה, זה יבזה אותו. אז פה מדגיש לנו מהדבר הזה, הגאון רבי חיים שמולביץ, גאון התורה והמוסר, אומר, אפילו בלעם הרשע, לא רצה השם יתברך שהוא יתבזה, אפילו בלעם. עכשיו, כמה צריכים להיזהר על כבודו של כל אחד ואחד. שם הוא מביא מה שקראנו השבת ברשת דברים, וחצרות ודיזהב, משה רבנו מרמז את האבונות של עם ישראל, בכל מיני רמזים, קודים כאלה. ודיזהב זה עגל, פרן, חצרות, כל מיני אבונות שעם ישראל חטו במדבר, משה מרמז להם, למה? אז כתוב, ככה אמרו חז"ל, כדי שעם ישראל לא יתבייש, לא יתבזה, אז אם ברמז הם יבינו זה מספיק. הם יבינו ברמז. אומר רבי חיים שמולביץ, משה רבנו, לפני פטירתו, הוא עומד להוכיח את העם, אבל אם אפשר ברמז, הוא נזהר מאוד אפילו בדבר הזה שהוא עושה את תפקידו, להוכיח אותם, אבל שהם לא יתבזו. הוא הביא דוגמאות רבות, איך בכל מצב לשמור החבר לא ייפגע, מישהו אחר לא ייפגע, בעצם מתקן את המעשים בדבר הזה, שאדם בעצם לא שם לב. באחד הפינות בבוקר אמרנו, ואין דוגמה, אדם רוצה לבנות. דוגמה אחת מני רבות. לעתים אדם אומר, שמע, באמת השכן מפריע לו הבנייה, באמת, בוא נהיה אובייקטיבי, מפריע לו. אני לא בא להכריע, גם אם מפריע קצת, בוא נגיד להקריב בשביל חבר, תמיד זה משהו טוב, אבל לעתים אפשר עוד להבין, והייתי ממליץ לו גם כשנראה לו שמפריע לו, שיתייעץ עם רבו. כי להגיד ליהודי שצריך לבנות דחוף כי אין לו מקום בבית, להגיד לו לא, זה מאוד מאוד צריך, זה לא קל, תתייעץ, אבל אפשר לעתים להבין. אבל בפעמים רבות ורבות מאוד, זה צרות עין. כשאתה מלא באהבת ישראל, אתה תחשוב מה אכפת לי שהוא יבנה. למה להתנגד? מה מפריע לך? מאיפה זה מגיע הדבר הזה? לכן שאדם מלא באהבת ישראל, הוא מתקן את הדבר של שנאת חינם. אדם מוסיף באהבה לכל יהודי, אומר, בבקשה, עין טובה, שיבנה, שיעשה, אני לא אפריע לו, אני אשמח לעזור לו. יש אין ספור דוגמאות שאדם לעתים הוא עוזר להמר אנשים, הוא עושה דברים טובים, אבל לעתים הוא לא שם לב שיש נקודות של בן אדם לחברו שהוא לא שם לב. הוא לא שם לב, הוא חושב שהוא בטוח, והוא מלא אמוציות, והוא מה זה וזה. קצת תעצור, תחשוב, תראה, יש פה על המאזניים כבודו של חבר שלך, של יהודי אחר, של אדם אחר, כבודו של אותו אדם נמצא על המאזניים, תחשוב טוב מאוד. אני בא לפגוע כאן באותו יהודי יקר, ואני יכול להימנע, אני יכול בעצם בהחלט קצת להתגבר על אותם אמוציות, אותם כעסים וכדומה, להתגבר על כך, להוסיף באהבת ישראל. וכמה שאדם הוא יותר גדל בתורה, יותר מתקן את המידות שלו, הוא נזהר בדבר הקל ביותר בכבודו של חברו. אחד מגדולי רבותינו, מגדולי הפוסקים בדורנו, היה מרן הגאון רבנו משה פיינשטיין, מחבר האגרות משה, פורסם מאוד. סופר שפעם הוא נסע שם באמריקה, במכונית, עם איזה אברך אחד. כאשר הם הגיעו למחוז חפצם, והאברך שנסע שם ירד מהמכונית, אמר הרב, רבנו משה פיינשטיין הנהג, ששנייה כאשר יתרחק האברך עוד כמה צעדים והוא לא יראה, תפתח את הדלת כי הוא סגר את הדלת על היד שלי, הדלת של האוטו. אמר לו הנהג, רבנו, מדוע חכית? תצעק בכאב, כואב היד. אמר לו, אותו האברך היה מתבייש שהוא סגר על ידי. אז אפילו שהיה כואב לו, אבל כבודו של אותו האברך היה חשוב יותר. זה הסתכלות על בן אדם לחברו. ובין הדברים גם שמירה על ממונו של חברו. כשאדם מגיע לממון לעתים, הוא פתאום נהיה פוסק גדול, נהיה בקי בדיני ממונות, ומתיר לעצמו יתירים. אדוני, עניין של ממונות, של גזל, הוא דבר חמור כל כך. כמה צריכים להיזהר בממון הזולת? הגאון הקדוש, רבנו ינון חורי, בנו של האדמו"ר הקדוש, הגאון הקדוש, רבנו חיים חורי, רבה של גבס, קבור בבאר שבע, רבי ינון בנו קבור בבני ברק. בעצם אנחנו, יש לנו קרבה משפחתית, כי בית אמו של רבי ינון חורי היא בת דודתו של הסבא הרב הגאון הצדיק רבי שמואל עידן, מי שהיה מייסד ומנהל ישיבת כיסא רחמים. כי הסבא רבי שמואל הוא בנו של רבי דוד עידן, ו אחותו של רבי דוד היא בעצם אמו של אמו של רבי ינון. אז היה טוב, אנחנו בדרך כלל לא בדרגה של רבי ינון, שהיה קודש קודשים, אין שום השגה להבין בכלל מי היה אותו קדוש, אבל כאשר הוא היה מלמד בתלמוד תורה בבני ברק, סיפור ידוע, אבל שוב, אנחנו לא בדרגה, רק להבין כמה אנשים גדולים נזרים בממון של חברו. הוא היה מלמד שם, וכמובן הלימודים עמד שעה 1, 2, 3, 4, ויום אחד הוא היה צריך להגיע בערב כדי לסדר בכיתה את המשהו, אינם, תמונות, דברים, ככה לסדר את הכיתה, וקרא לבנו שיעזור לו. ואז רואה הבן שאביו הקדוש מוציא מהכיס נרות ומדליק אותם ועובד, וככה מתחיל לסדר, לעבוד שם, לסדר את הכיתה לאור הנרות. אמרו לו, אבא, זה לא בדיקת חמץ פה, זה גם לא בדיקת מורי האש מוצאי שבת. מדוע אבא לא מדליק את האור? אמרו, תראה, להדליק את האור מותר לי רק בשעת הלימודים. לא קיבלתי אישור מההנהלה להדליק את האור עכשיו בשעות האלה. כמובן שכל אחד מאיתנו אומר, שמע, ודאי שההנהלה מסכימה. הם היו, ודאי שהם אוכלים. ככה היינו טוענים, אבל הוא לא קיבל אישור, הוא לא הדליק את האור. זה כמובן דרגות גבוהות, אבל מלמד כמה זהירות על ממונו של חברו. זה גם על כבודו וגם על ממונו. לחשוב כל הזמן איך אדם מתחזק ומחזק אחרים בעניין שבן אדם לחברו. וכמו שאמרנו, אין ספק שכמה שאדם הוא גדול יותר בתורה במידות, הוא מקפיד יותר על כבודו של חברו. יש אין ספור סיפורים, זה לא זה הזמן להביא את כולם, אבל אני אביא עוד דוגמה אחת או שתיים על הדבר המיוחד הזה. כאשר אדם גדל בתורה, הוא גדל גם במידות. כל אחד מאיתנו ללכת בדרכיהם של רבותינו. וסופר על רבנו הגאון מעריל דיסקין, רבי יהושע לב דיסקין, גם הוא מכונה הגאון מבריסק. איך אנחנו מכירים את בריסק, זה משפחת הרבנים הגדולים לבית סולווייצ'יק. אבל גם הוא, מעריל דיסקין, הגיע מבריסק לירושלים, נקרא גם כן הגאון מבריסק. והוא היה יום יום שותה תה עם סוכר, מטעמי בריאות, הוא היה צריך לשתות תה עם סוכר. ובשיעור היה שמש מכניס לו תה. ויום אחד, אולי השמש לא חש בטוב, או כל סיבה שהיא, הוא במקום סוכר, הוא הכניס שם מלח. והוא שתה את התה, מעריב דיסקין, רבנו הקדוש, שותה, ולא, לא רק שהוא לא אמר כלום, גם שום סימן על פניו לא היה. יש הרי את העניין שכי באפם הרגו איש, זה רומז, לפעמים אתה, אתה עושה תנועה ככה, כבר הוא יכול להרוג מישהו, להרוג אותו בבחינה של לא שהוא הרג אותו בפועל, אבל הוא פגע בו, וכן, שפניו חברו מרוב בושה, רק לפעמים זה סימן בפנים אתה יכול לפגוע. שום סימן בפנים, שום דבר. פתאום מגיעה מהר הרבנית, ככה בבעלה, ואומרת, איפה אתה? נראה לי שהוא שם הרבה הרבה מלח השמש. הוא שם מלח ולא סוכר, וזה ממש סכנה בשבילו. מלח זה מעלה לחץ דם, מי שחולה, מי שיש לו בעיה של לחץ דם, כמובן שמלח זה מסוכן בשבילו. לכל אחד לא מומלץ, זה יכול הרבה מלח. כל שכן, מי שזה, שלא זה סכנה בשבילו. ואמרו לה, איך את יודעת? לא ראינו שום דבר, הוא שתה כרגיל, שום דבר. לא היה, לא היה על פניו שום סימן שמשהו פה לא בסדר. אבל היא טעמה מהשיריים שלו, ואמרה, כן, הוא שם לו מלח. אמרו לו, תלמידים, רבנו, ילמדנו רבנו, הרי זה סכנה בשבילך. אמר כבר, אמרו רבותינו במסכת סוטה, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ולא ילבין בני חברו ברבים. אז אולי לך למעשה, היה מקום לדון, מה הוראה למעשה לכל העם כולו בדבר הזה, אם יש בסכנה, אבל בחסידותו הגדולה הוא קישר את זה מיד לנושא הזה. עדיף לשתות עם המלח, העיקר לפגוע בכבודו של השרמש. דברים שהם נפלאים, מראה כמה, אנחנו רחוקים אמנם מהדבר הזה, אבל כמה באמת אנחנו צריכים לקבל מהדרך הזאת. בית שני, מוריי ורבותיי, נחרב בגלל שנאת חינם. ככה גמרא כאמור ביומת דף ט' עמוד שני. בית ראשון בגלל שלושת עבירות החמורות, כבר אמרנו, בית ראשון, בית שני, בגלל שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כאותם עבירות החמורות. במסכת שבת דף קוף יוטט עמוד שני, הגמרא מוסיפה עוד כמה דברים, ואחד מהם, לא חרבה ירושלים, אלא משום שביזו בה תלמידי חכמים. כמה יש דבר עצום ורב בכבוד התורה. כבוד התורה זה כבוד התורה עצמה, וכבוד נושא דגלה. כבוד גדולי התורה, תלמידי חכמים, לאהוב תלמידי חכמים, לשמוע לדבריהם, ולהוסיף בהחדרת התורה לעם, להוסיף בהבאת דבר השם ברמה. אמרתי באחד הפידות כאן בבוקר, אחד השידורים שלנו, ואני אומר אלה שוב על הקינה שקראנו היום, אז דיברתי שאותה קינה קראנו בתיקון חצות, וכמובן גם ביום תשעה באב, בקינה אלי עדינה לשכינה, שאנחנו אומרים, בתורה תתרעם כי חדלו שוחריה. אם נראה כמה מילים מהקינה הזאת בדרך אגב, בת ציון שמעתי ממררת המראה האה כי חוס שתיתי, ומציתי שמראה אלי עדינה לשכינה אשר חשכו מאוריה, כי בתולה חגורת צק על בעל נעוריה. יש פה מנגינה מאוד מאוד נוגעת ללב, אני מכיר את המנגינה הג'ורבית, מנגינה מאוד מאוד נוגעת ללב. אלי עדינה לשכינה אשר חשכו מאוריה, כי תולה חגורת סק על בעל נעוריה. עכשיו אנחנו אומרים, והתורה תתרעם כי חדלו שוחריה, והתורה תתרעם כי חדלו שוחריה. להיות שוחרי התורה, מוריי ורבותיי, זה כל הזמן אדם חושב איך אני מוסיף בתורה, איך אני מחנך את בניי לתורה, איך אני מביא את דבר השם ברמה. ומי שצערנו עדיין לא מתחנך ולא מחנך בתורה, לדעת כמה יש, התורה תתרעם כי חדלו שוחריה. כאשר לצערנו הרב יש רבים שלא מתחנכים בדרך של תורה, וזה כלומר, אולי קצת פולקלור או אפילו קצת מסורת, אבל לא מחנכים בכלל את בניהם ללמוד תורה, ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, הם אינם שוחרים התורה עדיין לצערנו, התורה תתרעם כי חדלו שוחריה, זה אדרבה שיקבלו על עצמם דווקא ביום הזה, עול תורה ומצוות, לחנך לתורה, לחנך ללימוד תורה, אדם מחנך את בנו בחינוך תורני, כמה אושר, כמה שמחה, לחבר את בנו, את ביתו, לשרשר את הדורות, את בנו בלימוד תורה, את ביתו בחינוך טהור לערכים תורה, כן, תורה וערכים על פי התורה, צניעות, מוסר, גם בנו כמובן בדברים האלה, ביחד עם לימוד תורה בעומק, גמרא, הלכה וכו' וכו'. הנקודה היא באמת לדעת שרבים רבים מאחינו שמוגדרים בהגדרה ההלכתית של תינוק שנשבע, כלומר שבאמת הם לא גדלו במקום שחינכו אותם לתורה. הוודאי שבתוך הלב יש את הניצוץ הגדול של יהדות, של אהבת תורה, שוודאי שקצת אתה מדליק, קצת אתה מחמם את האש הגדולה, ובעצם השלבת פורצת ועולה מאליה, האדם שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות שגריר של הקדוש ברוך הוא. ואני אומר את זה כמה פעמים, ואני אומר את זה שוב, כל אחד שגריר, אתה נמצא במקום העבודה שלך. יש גם חברים שעדיין בעצם רחוקים. אין סיבה בעולם שאתה עובד איתם כבר 20 שנה, ואתה לא מנסה בחביבות, בשמחה, בחיוך, להראות להם את דרך הקדוש ברוך הוא, את דרך התורה. לקחת אותם לשיעור תורה, להסביר להם ולקרב אותם ולהבהיר את הניצות שקיים בליבו של כל יהודי. תהיה שגריר של הקדוש ברוך הוא. תהיה שליח של הקדוש ברוך הוא, אם זה בתוך המשפחה, אם זה, כן, כאמור, במקום העבודה, וכל זה בקדישון הגמרא, מסכת גיטין דף זין, ועוד מקומות, הני מילל ממרינו בניחותה. אדם אומר דברים בניחותה, אומר את זה בצורה שמחה, אומר את זה ברוגע, ודבריו באמת נופלים על אוזניים קשיבות. כמה יש חשיבות, רבותיי, גם כל אחד ואחד להתחזק בעצמו, להתקרב בעצמו, וגם לחזק אחרים. וכמובן, בנות ישראל, נשים צדקניות, שהתפקיד שלהם בבית יהודי הוא תפקיד מכריע וגדול, גם בדרך כלל ופעמים רבות, הן נמצאות בשעות עודפות עם הילדים, וגם כאלה שעובדות עד מאוחר, אבל יש להם את השעות שהן רואות את הילדים, נמצאות איתם, ויש להם את הזכות ואת המצווה לחנך את ילדיהם לאהבת תורה, לשקידה בתורה. נשים במקרה כזכיין הגמרא בברכות, שממתינות לבעליהם שיחזרו מהשיעור, ולוקחות את ילדיהן אל בית המדרש. כמה יש חשיבות לתת לילדים את האהבה תורה, את השקידה בתורה, וזה מעלה עצומה ביותר. לצד זה, כן, בנות ישראל, יש להם את המצוות שלהן, לצד כל הלא תעשה והמצוות עשה שאין הזמן גרמה, כל העניין של צניעות בת ישראל, צניעות, עניין של כשרות המאכלים, לנהל את המטבח בתבונה ובחוכמה שיהיה בצורה מהודרת לחלוטין. להקפיד על כשרות. כל דבר ודבר שיהיה במקומו בצורה הטובה ביותר. ומה שבעצם סיכום הדברים, הערכנו, מה סיכום הדברים? שכל אחד ואחד, אני, אתה והוא וכל אחד, צריך לפשפש במעשיו. אני לפעמים ממליץ, ואני חושב שזו המלצה לא כזאת רחוקה. קח דף ועת, פשוט, קח דף ועת. תרשום מעצמך, בכמה דברים, כמה נושאים שנראה לך, או נראה לך, שאתה או שאת עדיין לא מספיק נוהג נכון. זה יכול להיות כוונה בתפילה, יכול להיות עניין של כשרות המאכלים, שזה לא מספיק מהודר, אפשר יותר להדר, עניין של צניעות בת ישראל, עניין של שקידה בתורה. כל מיני נושאים, אדם רושם לעצמו על דף, עניין של הקפדה על שמירת שבת כהלכתה, רושם על דף, והוא עושה, בודק איך הוא יכול להוסיף, להתחזק יותר, להוסיף בדברים הללו, ובעצם לראות תוך כמה זמן, אחרי כמה חודשים, הוא רואה שהוא באמת, החיזוק שלו מחזיק מעמד, ואז הוא ממשיך עוד ועוד ועוד, ואינו נשאר על מקומו. כן, חייל מתחיל בדרגת תוראי, אני מקווה שאני מעיית נכון את המילה, תוראי, תוראי, משהו כזה, נכון? אחר כך הוא נהיה רבת, הוא מתקדם, הוא לא נשאר באותו מקום. הולך והולך ומגיע לדרגות גבוהות יותר. אף אחד לא נשאר על המקום. יהודי אסור לו אף פעם להישאר במקום. תמיד להוסיף, תמיד להתחזק, תמיד להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים עכשיו ממש לקראת סיומה של התוכנית, לקראת סיומו של השיעור, וגם ממש לקראת סיומו של תשעה באב, ממש ככה בשלהי היום הזה, והדבר שכמובן כמו שאמרנו, ששבו מדרכה מראה כמו שכתוב בנינווה, זה הזמן שאדם אכן יבדוק את מעשיו, יפשפש במעשיו, ולזכור, אנחנו יוצאים מימי בין המצרים, ועוד זמן לא רב מגיעים לימי הסליחות, הרחמים והסליחות. זה לא הרבה זמן, עד רבה. אדם שעכשיו מקבל על עצמו להתחזק, עם החיזוק הזה ישמור אותו הלאה, עד ימי חודש אלול. אחת שאלתי מאת השם אותה, וכשבתי בבית השם כל ימי חיי. ועם החיזוק הזה, מימי בין המצרים, להמשיך לימי השיחות והרחמים, עד מועצה יום כיפור. וככה, תקופה ארוכה, ככה כחודשיים ויותר של חיזוק, אדם ממשיך את זה כל השנה כולה. אין ספק שהאבל הגדול שהיה יום על חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא רואה את דמעותיהם של כל אחד ואחד, את הצער של כל אחד ואחד. וגם מי שלא מספיק חש את הצער, בגלל שהוא לא כך שם לב, הוא אומר, זה מרחק גדול, הוא לא כך הרגיש את זה. אבל המצווה והחובה להיות אבל על החורבן, זה כל השנה כולה. כמובן, מצווה להיות בשמחה, אבל לזכור כל השנה את החורבן. אדם שיכול לומר תיקון חצות בלילה, אשרב אשר חלקו, לזכור את צער השכינה, גם אחרי ימי בין המצרים, רבותינו תקנו מנהגים של אבלות למשך כל ימות השנה. עניין של לשים, העניין של מה שכתוב בגמרא, מה שמרן פסק גם באורח חיים, גם באבן העזר, ששמים לחתן את האפר על ראשו, ככה במצחו. היום המנהג הזה פחות נפוץ, היום ככה יותר נוהגים את העניין של שפירת הכוס, שיש איזה שתי סיבות, אחת מהסיבות זה לזכור את ירושלים גם ממש ביום הזה, בזמן הגדול ביותר של החתן, שהוא מקים את ביתו, שהוא ככה הזמן המאושר בחייו, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכירכי. הוא בעצם מעלה את ירושלים לראש שמחתו, גם הזמן הזה להבין כמה יש חשיבות גדולה מאוד שהאדם זוכר את ירושלים. אז אשרי אשר חלקם, לזכור את ירושלים כל ימות השנה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכירכי, אם לא אעלה את ירושלים לראש שמחתי. הערות, הערות בעין, הערות באלף, כן, ותגובות בקו, אפשר להשאיר הודעה בקו בית נאמן, 0799-27-0505, שלוחה כוכבית 2, וההודעה תגיע אליי גם כן. בשורות טובות לכולם, שנראה בימינו ברמת קרן התורה, ישר כוחם של כל העוסקים במלאכה, הטכנאים היקרים וכל אנשי הצוות, התודה והברכה נתונות להם. בשורות טובות לכולם.